מוריס ז'אר היה מלחין ומנצח צרפתי. למרות שהוא הלחין כמה יצירות קלאסיות, הוא נודע בעיקר בזכות המוזיקה שהוא כתב לסרטים, ובמיוחד בזכות שיתוף הפעולה שלו עם הבימאי דייוויד לין. מוריס ז'אר הלחין את המוזיקה לכל סרטיו, ביניהם לורנס איש ערב, דוקטור ז'יוואגו, ביתו של ריין, המעבר להודו ועוד. הוא גם עבד עם אלפרד היצ'קוק, וגם הלחין מוזיקה לסרט של מנחם גולן, הקוסם מלובלין, שמבוסס על ספרו של יצחק בשבי זינגר, עושה הנפלאות מלובלין. הוא היה מועמד לתשעה פרסי אוסקר, וזכה בשלושה. מוריס ז'אר היה נשוי ארבע פעמים. מנישואיו הראשונים לפרנסט פז'ו, שהייתה חברת המחתרת הצרפתית וניצולת מחנות הריכוז במלחמת העולם השנייה, נולד בנם ז'אן מישל ז'אר. כאשר הילד ז'אן מישל היה בן חמש, אבא שלו, מוריס ז'אר, עזב את בנו ואת אשתו והיגר לאמריקה. השאיר את ז'אן מישל עם אמא שלו בצרפת. האבא והבן שבו ונפגשו רק כאשר ז'אן מישל היה בן 18. אני לתומי חשבתי שהבן המוזיקאי המוכשר קיבל השראה שיעורי מוזיקה מאביו. מסתבר שלא. ז'אן מישל ז'אר, שאיתו אנחנו שתים הפעם, הושפע מאימא שלו יותר מאשר מאבא. כשהייתי ילד, אפילו בשנות העשרה שלי, הוא אומר, הייתה תחושה אנטי-גרמנית עמוקה בצרפת. אימא שלי לימדה אותי את ההבדל בין נאצים לגרמנים. היא לימדה אותי לא לבלבל לעולם בין האנשים לבין הרעיון. השפעות מוזיקליות, אם כן, לא באו מאבא, אלא ממגוון רחב מאוד של מוזיקאים, צרפתיים ובינלאומיים. מוזיקה קלאסית, ג'אז, מוזיקה אלטרנטיבית. הוא עצמו מסכם את ההשפעות שלו כך. The Rite of Spring של איגור סטרווינסקי מ-1913 הייתה השפעה עצומה עליי. זכיתי לראות את הקונצרט האחרון של אום קולטום, היא בעיניי המריה קלאס של המזרח. ואז שמעתי את ג'ורג'ה און מיי מיינד של ריי צ'ארלס. הבנתי שהמוזיקה יכולה לדבר על הבטן שלך ולא אל הראש. התרשמתי מהחושניות האורגנית שהגיעה מהמוזיקה של ריי צ'ארלס. לא היה שם שום תהליך אינטלקטואלי. זה היה נהדר. ז'אן מישל ז'אר אמר על הקשר שלו עם אביו. לאבי ולי מעולם לא הייתה מערכת יחסים אמיתית. התראינו 20 או 25 פעמים במהלך חיינו. כשאתה מסוגל בגילי לספור את הפעמים שראית את אבא שלך, זה אומר משהו. אני חושב שעדיף קונפליקט על פני נתק. את תחושת ההיעדרות קשה מאוד למלא. לקח לי זמן לקלוט את זה. אנחנו מפליגים עם האלבום השלישי של ז'אן מישל ז'אר ששמו אוקסיג'ן. אלבום שראה אור בחודש דצמבר 1976. אני מנחם גרנית, מאחל לכולנו הפלגה נעימה. Thank you. בשלב הזה כולנו כבר מבינים שמדובר במוזיקה אחרת, ראש אחר, מוזיקה אלקטרונית, בלי מילים. אוקסיג'ן תואר כאלבום שהוביל את מהפכת הסינתסייזרים של שנות ה-70, וכשילוב מדבק של רצפים אנלוגיים קופצניים ומבעבעים וקטעי מנגינות בלתי נשכחים. סגור מרכאות. ז'אן מישל ז'אר קיים קונצרט בכיכר הקונקורד בפריז, שבו הוא ביצע את האלבום הזה ואת הבא אחריו אקווינוקס, מה שהביא למחירות מוגברות של שני האלבומים האלה, סך הכל 15 מיליון עותקים. אוקסיג'ן לבדו נמכר בכ-18 מיליון עותקים, והוא אחד האלבומים הצרפתיים האלקטרוניים והאינסטרומנטליים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. בגדול, ז'אן מישל ז'אר הפך את המוזיקה האלקטרונית לפופולרית ונגישה הרבה יותר. אלה שקדמו לו או פסעו לצידו, כמו Tangerine Dream וקראפטוורק למשל, היו אוונגרדיים יותר. לאלבומים הראשונים של ז'אן מישל ז'אר הייתה גם השפעה גדולה על מה שמכונה סינף פופ, Pet Shop Boys, Orchestra Maneuvers in the Dark כדוגמה, וגם השפעה על מוזיקת דאנס אלקטרונית, כולל טרנס ומוזיקת מועדונים לסוגיה. ועוד עניין, ששימש עורכי תוכניות בכל ישראל ובטלוויזיה הישראלית, כשחיפשו אותות לתוכניות רדיו או טלוויזיה, היינו נעזרים במוזיקה של ז'אן מישל ז'אר. מוזיקה קליטה, מיידית, מקפיצה. אני עצמי תרמתי כמה וכמה תרומות של ז'אן מישל ז'אר לכמה תוכניות רדיו וטלוויזיה. בין השאר, לתוכנית עד פופ של הערוץ הראשון. האלבום הזה, בדומה לכל האלבומים שבאו אחריו, מחולק לחלקים, בדומה ליצירות אחרות, קלאסיות. מדובר כאן בשישה חלקים, הממוספרים לפי סדר. אני נטלתי על עצמי את החירות, ברשותכם, לבחור קטעים רלוונטיים, כולל חלקים מאלבום ההמשך שנקרא אוקסיג'ן 7-13. אלבום שראה אור כ-20 שנה אחרי האלבום המקורי. הנה אוקסיג'ן חלק 2. Thank you. בשנת 1967, ז'אן מישל ז'אר נסע ללונדון כדי למכור את הגיטרה החשמלית שלו והמגבר שלו, כדי שיוכל לקנות את הסינתסייזר הראשון שלו, EMS VCS3, שבו הוא נעזר ברבים מאלבומיו הבאים. בשעתו הוא ניגן בגיטרה בלהקה שנקרא The Dustbins. המחירה של הגיטרה הזאת הייתה כמובן סמלית, אבל גם משמעותית, כי אחרי זה הוא ניגן והלחין רק על סינתסייזרים וקלידים. תחילה אנלוגיים מוקדמים, ואחר כך דיגיטליים ומתקדמים יותר. הוא הצטרף לקבוצת מחקר מוזיקלית, גרופ דה רשרשה מוזיקל, שפיתחה גישה חדשה למוזיקה, חיבור המבוסס על שימוש בצלילים מוקלטים בשילוב עם קטעי נגינה. בין שאר עיסוקיו, הוא עשה גם עבודות הפקה עבור כמה אומני רוק, והרוויח מספיק כסף כדי להקים אולפן הקלטות מאולתר קטן, במטבח של דירתו, שהייתה ממוקמת לא רחוק מהשאנזליזה בפריז. באולפן הזה היו שתי מכונות הקלטה, טייפים, שני סינתסייזרים פשוטים, ועוד כמה פדלים ואפקטים. וכאן, במטבח של ביתו, הוקלט האלבום שלפנינו, אוקסיג'ן. אוקסיג'ן, אלבום הסולו דל התקציב של ז'אן מישל ז'אר מ-1976, שהוקלט כאמור באולפן הביתי שלו, הפך אותו לאומן מפורסם בכל העולם. המוזיקה נוצרה עם סינתסייזרים אנלוגיים והוקלטה עם טייפ סלילים של 8 ערוצים. בתחילה נדחה ז'אן מישל ז'אר על ידי כמה חברות תקליטים, ביניהם חברת איילנד. לימים, קריס בלקוול, מי שהיה מנהלה הידוע של החברה הזאת, טען שהוא עשה 2 טעויות גדולות בקריירה שלו. האחת, שהוא סירב להחתים את אלטון ג'ון עם האלבום הראשון שלו, והשנייה, שהוא לא הסכים להוציא את אוקסיג'ן של ז'אן מישל ז'אר. אבל, כמו שאומרים, לא אלמן ישראל. וכאן נכנסת לתמונה הנקודה היהודית. ז'אן מישל, שסבתא שלו אגב, הייתה יהודיה. נפגש עם פרנסיס דרייפוס, יהודי כמובן, וגם קרוב משפחה של אלפרד דרייפוס המפורסם, זה שכנגדו התנהל המשפט ההוא. פרנסיס זה היה מנהל של חברת תקליטים בשם דיסק מוטורס, והוא הסכים להוציא את אוקסיג'ן מן הסתם מתוך ראיית הנולד. ההדפסה הראשונה של האלבום, 50,000 עותקים ראשונים, קודמה וניתנה חינם באמצעות מועדונים, דיסקוטקים וחנויות למכירת מערכות סטריאו שבהם השתמשו באלבום הזה כדי להדגים רמקולים ומגברים. עד אפריל 1977 נמכרו 70,000 עותקים של אוקסיג'ן בצרפת. מנהל חברת התקליטים אמר לבילבורד האמריקני, אנחנו שמים את רוב האימורים שלנו על ז'אן מישל ז'אר. הוא אומן יוצא דופן, ואנחנו בטוחים שעד 1980 הוא יזכה להכרה ברחבי העולם כולו. והוא צדק כמובן. בגדול, ראיית הנולד בעולם המוזיקה היא תכונה נדירה. וכמו שאומרים, אם אתה מוכשר, מצוין, חלוץ, יוצא דופן וכישרוני, זה לא מספיק. אתה צריך שיגלו אותך, ידחפו אותך קדימה. כך לפחות זה היה פעם, במאה הקודמת. כיום, כך אני מתרשם, גם זה לא מספיק. Thank you. ועוד נקודה יהודית ברשותכם. ב-1969 התפרסמה נעימה פופולרית ששימשה קרש קפיצה ומקור השראה עבור ז'אן מישל ז'אר. קראו לה פופקורן, וחיבר אותה מוזיקאי יהודי בשם גרשון קינגסלי. קינגסלי זה ברח מגרמניה הנאצית ב-1938, כמה ימים לפני ליל הבדולח, הצטרף לקיבוץ עין חרוד כאן בפלסטינה, והתנדב להגנה ולמשטרת ההתיישבות היהודית. הוא לימד את עצמו לנגן בפסנתר, ניגן ג'אז בתל אביב ובירושלים, למד בקונסרבטוריון למוזיקה בירושלים, ולאחר מלחמת העולם השנייה הוא היגר לאמריקה. הוא נפטר בניו יורק בדצמבר 2019 בגיל 97. ב-1972 הוציאה להקת הסינת' פופ האמריקנית Hot Butter גרסה מצליחה על הפופקורן הזה של גרשון קינגסלי. באותה השנה הקליט ז'אן מישל ז'אר גרסה משלו תחת שני שמות בדויים, פופקורן אורקסטרה וג'ימי ג'פרסון. למרות שהגרסאות האלה של ז'אן מישל ז'אר לא הצליחו, הנעימה הזאת שימשה השראה ליצירת אוקסיג'ן חלק 4. הנעימה הזאת, שזה אך שמענו, זכתה להצלחה בינלאומית ושימשה בין השאר אות מוזיקלי לשתי תוכניות רדיו באירופה אחד. ז'אן מישל ז'אר נחשב לחלוץ בז'אנר האלקטרוני, בסינת' פופ, האמביאנט והניו אייג', ולא פחות מזה, הוא מוערך כמפיק של אירועים וקונצרטים מרהיבים במרחבים פתוחים במקומות שונים ברחבי הגלובוס. הקונצרטים שלו כוללים את החידושים העדכניים ביותר בכל מה שנוגע למפגני תאורה, תצוגות לייזר וזיקוקים, לצד אפקטים של תלת מימד. זאת אומרת שהוא לא רק מוזיקאי, הוא הרבה יותר מזה. הוא תמיד נשק לקצה החדשנות בכל מה שנוגע למוזיקה ולאומנות שלו. הוא שבר סיי גינס רבים בקטע של הופעות גדולות ביותר לפני קהל, כשהשיא האולטימטיבי היה כאשר הוא הופיע לפני קהל של 3.5 מיליון איש במוסקבה. הוא מכר עד כה יותר מ-70 מיליון אלבומים, והוא נחשב לאחד האומנים, הפרפורמרים, המצליחים ביותר בעולם. זה היה אוקסיג'ן 8 מתוך אלבום ההמשך לאלבום המקורי. עטיפת האלבום שבה רואים גולגולת שבויה בתוך כדור הארץ השבור, היא עיבוד של ציור של צייר צרפתי בשם מישל גרנג'ה. תמונה של הציור המפורסם הזה פורסמה לראשונה ב-1972 במגזין פילוט, ובשנת 1976 היא הוצגה בגלריה בפריז. ז'אן מישל ז'אר ביקר בגלריה וקנה את התמונה. אז קיבל גרנג'ה שיחת טלפון ממנהל הגלריה, שהודיע לו שז'אר רוצה לראות אותו באופן אישי. הם נפגשו כדי שהצייר יוכל לשנות את הרקע של צבעי המים ולהתאים אותו לצורת הריבוע של תקליט. מכאן גם נגזר שם האלבום. השם, כך ז'אן מישל ז'אר, דבק בצורה מושלמת ברוח המוזיקה. לפני 30 שנה הוא אמר, לא היו כל כך הרבה אנשים שגורל כדור הארץ היה חשוב בעיניהם. אבל אני תמיד התעניינתי בזה. לאו דווקא בצורה פוליטית, אלא בצורה פואטית סוריאליסטית. ז'אן מישל ז'אר הוסיף בהקשר הזה ברעיון לגארדיאן הבריטי, כי במובן מסוים הוא רצה לקשור את הכל לנושאי טבע וסביבה. הצייר גרנג'ה הצהיר שאוקסיג'ן היא חלק מסדרה שהתייחסה לנזק שנגרם לכוכב הלכת שלנו. זו הייתה תמונה די אלימה, הוא אומר, לעטיפה של תקליט. הוא הוסיף, התמונה הזו היא הידועה ביותר מכל העבודות שלי. זו המונה ליזה שלי, אבל אני לא מרגיש שהיא שייכת לי יותר. היא שייכת לכל מי שאוהב את המוזיקה של ז'אן מישל ז'אר. ב-1997, כ-20 שנה אחרי אוקסיג'ן המקורי, הוציא ז'אן מישל ז'אר אלבום המשך, שנקרא אוקסיג'ן 7-13. בהמשך הוא הוזמן לערוך קונצרט במוסקבה לחגוג 850 שנים להקמת העיר. הקונצרט הזה התברר כקונצרט הגדול ביותר שלו עד כה. הוא שבר שיא עולמי חדש כאשר 3.5 מיליון איש הגיעו לחזות ולשמוע ולחלוק את חוויית ז'אר הייחודית. ז'אן מישל הקפיד לא לאכזב כאשר הוא הציג את האורחים המיוחדים שלו במופע הזה, האסטרונאוטים ששטו באותם רגעים בחלל החיצון על גבי סיפונה של ספינת החלל מיר. הם השתתפו בשידור החי, בקונצרט, בקישור וידאו ישירות מהחלל. אחרי שהוא הוציא את האלבום השלישי שלו, Magnetic Fields, ב-1981, הוא הוזמן להופיע ברפובליקה העממית של סין. הוא היה האומן המערבי הראשון שזכה לכך. הקונצרטים שלו בבייג'ין ובשנחאי עשו היסטוריה תרבותית בסין. יותר מ-500 מיליון אנשים שמעו או ראו אותו באמצעות הרדיו והטלוויזיה של סין. עוד כמה שיאים מרתקים שהאיש הזה שבר. ב-1986 הוא הופיע בקונצרט בלתי נשכח בארצות הברית, כאשר שיתוף הפעולה שלו עם נאסה ובית העירייה של יוסטון הפך את העיר כולה לאירוע מלהיב ומרהיב של פעם בחיים, להנאתם של 1,300,000 צופים. הקונצרט הזה זיכה אותו בכניסה השנייה שלו לספר השיאים של גינס. ביום האחרון של שנת 1999, ז'אן מישל ז'אר הוזמן על ידי ממשלת מצרים להופיע בקונצרט מילניום היסטורי למרגלות הפירמידות הגדולות של קהיר. בקונצרט הזה, שהחל בשקיעה והסתיים בזריחה, הוא הצליח במהלך הקונצרט לשתף כישרונות וכלים מגילאים ומציביליזציות שונות, כולל תזמורת סימפונית ערבית מסורתית. במקום נכחו 120,000 איש, בעוד שלמעלה משני מיליארד אנשים עקבו אחרי הקונצרט הזה בשידור טלוויזיוני כלל עולמי. הוא הופיע בישראל ב-6 באפריל 2017 למרגלות המצדה. המטרה הייתה בין השאר להגביר את המודעות להיעלמותו של ים המלח. 7,000 צופים ראו אותו ושמעו אותו במופע מולטימדיה מרשים במתחם של 1,000 מטר רבוע, עם במות שמרחפות באוויר באמצעות שני מנופי ענק. כ-650 טון ציוד, שכלל למעלה מ-500 פנסים, 25 מכשירי לייזר ומעל ל-500 מטר של מסכי לד שיצרו יחד תחושה של תלת מימד. הוא היה נשוי לשחקנית הבריטית שרלון טרמפלינג, ולהם יש בן משותף בשם דיוויד. אשתו הנוכחית, נכון לזמן כתיבת שורות אלה, היא השחקנית הסינית גונג לי. זהו ז'אן מישל ז'אר על קצה קצהו של המזלג. עד כאן אלבום לאי בודד, אני מנחם גרנית, כל טוב.